סימן רשמי מה? ישראל וגוי שיש להם שדה או תנור או מרחץ או רחיים של מים בשותפות, או שהם שותפים בחנות בסחורה. אם ניתנו מתחילה בשעה שבאו להשתתף, שיהיה שכר השבת לגוי לבדו, אם מעט ואם הרבה. ושכר יום אחר כנגד יום השבת לישראל לבדו מותר. יהודי וגוי שקונים ביחד חנות, או חנות או שדה וכיוצא בזה, יש אפשרות על פי ההלכה לעבוד באותו מקום 7 ימים בשבוע. איך אפשר? הדרך היא כך, קנינו יחד שדה בשותפות. בחוזה הקנייה אתה לא כותב שותפים בשדה הזה ראובן בן יעקב ומוסטפה בן עלי. לא כותבים כך, אלא מחלקים מראש את השותפות הזו בצורה מפורטת. אני כותב שאנחנו שותפים בזה, אבל צורת השותפות תהיה, אני עובד ביום שלישי לבד, וכל הרווחים שיהיו בחנות ביום שלישי, הכל בשבילי. ביום שבת עובד הגוי לבד, וכל הרווחים שיהיו ביום שבת, הכל שייך לגוי לבדו. ואז די אין חלק, שום שייכות למה שהוא יעבוד ביום שבת, אין שום איסור בדבר. אלא שמומלץ וכדאי במקרה כזה, שלא יכתבו על השלט הגדול של החנות את השם שלי. לא ירשמו שאני שותף ראובן בן יעקב והשותף השני הגוי. אלא אם אפשר להשמיד את השם של היהודי, בזה לא יהיה אבשה מלטה, אנשים לא יגידו שהיהודי הזה, הנה החנות שלו פתוחה בשבת. לא יהיה שום חשש, בזה היתר יהיה חלק. אם לא עשו את התנאי הזה מעיקרה, עדיין לא מאוחר. יכולים להחזיר את המקה חזרה, יעשו את כל הקניינים, וימכרו חזרה את החנות לאותו המוכר שמכר להם, ימכרו את זה לרגע, ועוד הפעם יחזרו ויקנו, אבל הקניין המחודש יהיה על פי ההלכה, חוזה מפורט בהתאם לפי האמור. לכן, יהודי שרוצה לקנות יחד עם גוי, שדה, חנות וכיוצא בזה, כדאי הדבר, מומלץ מאוד, שלפני שילך ויבצע את הקניין, אם החוזה יבוא קודם כל לרב. היום רצים לעורך דין, אבל העורך דין עם הארץ, מה הוא ידע לייעץ לו? הוא לא יכתוב לו את הפרטים האלה. לכן ייקח את החוזה ויגש לחכם, כדי שהחכם יוסיף לו את הסעיפים האמורים, ואז היהודי הזה לא יפסיד, אלא יוכל ליהנות ולהרוויח מהעסקה הזו הרבה. היכה שיתנו בתחילה, אם אחר כך בשעת החלוקה נתרצה הגוי לחלוק ושווה, מותר. מעיקרה, היה הכל מגיע לגוי. מה שעבד ביום שבת היה מגיע רק לו. אפילו כי הגוי הזה מוכן לוותר. מוכן לתת לי 50% מהרווח שהרוויח ביום שבת. אין איסור לקבל, כי אני לא עשיתי כאן שום איסור. מעיקרה היה הכל בדרך היתר, ולכן אם הגוי בא ומציע לי לקבל משהו, אין שום איסור בדבר. אני עובר לסעיף ה. מותר לישראל ליתן סחורה לגוי למכור, אם קצץ לו סחר, ובלבד שלא יאמר לו מכור בשבת. אני נותן לו סחורה שלי, שהוא הרוכל הגוי הזה, ילך ויסתובב וימכור את הסחורה הזו. למרות שגם לי יש הרבה רווח על ידי המחירה הזו, אפילו הכי מותר. למה? אני קצצתי לו את השכר שמגיע לו, כמה שקצץ מותר, ולא אמרתי לו למכור בשבת, ויכול למכור ביום רביעי, ביום שישי וביום ראשון. אם הוא הלך ומחר בשבת, אין איסור בדבר. אני עובר לסימן רש מ"ו, מותר להשאיל ולהזכיר כליו לגוי, ואף על פי שהוא עושה בהם מלאכה בשבת, מפני שאין אנו מצווים על שביתת כלים. בעשרת הדברות שנכתב בפרשת יתרו, פרשת בית חנן, שם בשמור את יום השבת לקדשו, התורה מזהירה אותנו, מצווה אותנו, לא רק שאנחנו לא תעשה כל מלאכה, אלא גם שורך וחמורך למען ינוח. היינו, יש לב מן התורה שאסור ליהודי לעבוד בבהמתו. לא רק אם אני עובד עם הבהמה, הדבר אסור מהתורה, אלא גם אם אני נותן את החמור שלי לגוי, והחמור הוא שבא ועומד, עובד ביום שבת עם החמור שלי, גם בזה אני עובר על איסור גמור מדאורייתא, זה עליו לא תעשה כל מלאכה, שהתורה פרטה גם את הבהמות משום צער בעלי חיים. יש מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בשבת יוטט. האם כמו שאסור לי לתת את החמור לגוי שיעבוד בה בשבת, כמו שאדם מצווה על שביתת בהמתו, האם גם היהודי מוזהר ומצווה על שביתת כליו או לא? הנפקא מינה למעשה, יש לי כלי עבודה, יש לי מכונה, והמכונה הזו יקרה מאוד, הגוי רוצה לבוא ולזכור את הכלי הזה, ואני יודע בוודאי שהוא יעבוד עם המדחף או עם המנוף, הוא יעבוד גם ביום שבת. האם כמו שיש חובה לחמור שלי לנוח ברפת, יש גם חובה שהמנוף הזה ינוח במוסך ביום שבת, או שאין אדם מצווה ומוזהר על שביתת כלה? מחלוקת בית שמאי ובית הלל, וההלכה כבית הלל, שאדם לא מוזהר ולא מצווה על שביתת כליו. בבהמה שייך לומר צער בעלי חיים, תן לה לנוח לפחות יום אחד בשבוע. בדומם לא שייך הכלל הזה, ולכן מרן מסכם, אני יכול לכתחילה להזכיר את הכלים, והגוי יעבוד בהם בשבת, אין איסור. כך הוא הדין גם לגבי שאלה. הגוי הזה בא מבקש ממני מפתח שוודי או מכונה אחרת, הוא מבקש בשאלה, הוא לא משלם כלום, אלא לוקח את זה בשאלה. שוב, גם בזה הדבר מותר לכתחילה, אני רשאי לתת לו, למרות שאני בטוח בוודאי שהוא עובד בשבת. הוא אמר לי בפירוש שהוא עובד בשבת. אפילו אחי, כמה שאנחנו לא מצווים, לא מוזהרים על איסור שביתת כלים בשבת, לכן הדבר מותר. לא נבדל אם זה מחרשה או לא. אמנם, יש מחלוקת לגבי מחרשה בין הריף והרמב״ם לבין הראש. כי הברייתא אוסרת, והריף והרמב״ם הסבירו שכל זה על יבד בית שמאי, לבית הלל, שההלכה כדבריהם מותר. לעומתם, התוספות והראש הסבירו שזה גם על יבד בית הלל ובמחרשה אסור. לפי זה יהיה צד לדון בטרקטור. אבל המסקנה היא להתיר. קיבלנו הוראות מרן, ומרן פוסק שמותר להשאיל ולהזכיר את הכלי לגוי, גם במחרשה וכיוצא בזה. ולכן, בכל כלים שאני משאיל או מזכיר לגוי, אין איסור בשבת, אין חשש. כל זה בתנאי ששמי לא רשום על אותו מנוף. אבל אם השם שלי רשום על אותו מנוף, או אני מזכיר לו מונית, והרי ליד הדלת של המונית רשום שם שמי. כשהאדם הזה, הערבי הזה נוסע, מגיע לרמזור, הוא חייב לעצור ליד הרמזור. אני שעומד ליד המעבר חצייה רואה, זה המונית שייכת לראובן בן יעקב, גר ברחוב זכריה 5, אני רואה ואני מכיר את האדם. אז אני יכול לבוא לחשוד, כאן הדבר חמור יותר, ומן הראוי להחמיר. אבל אם השם שלי לא מופיע על הכלי הזה, אפילו אם אני מקבל הרבה רווח, רווח עצום, ממה שהזכרתי לגוי את הכלים הללו, הדבר מותר לכתחילה, ובלבד שלא תהיה הזכרה ליום אחד. אם אתה מזכיר לו את זה רק ליום שבת, הדבר אסור, כאן יש בעיה אחרת, כאן יש איסור שכר שבת. חכמנו אסרו שכר שבת, גזרה שמה יבוא לידי מקח וממכר. כמו שאסרו מקח וממכר, אסרו גם את זה. ולכן כל היתר יהיה, אני מזכיר לו את המנוף הזה לשבוע. ואני יודע שהוא יעבוד בזה בשבוע, לא רק 6 ימים, הוא יעבוד גם בשבת. אפילו אחי, אני מקבל תשלום על כל הימים ביחד. אם הוא יעבוד בשבת או לא יעבוד, לי זה אותו דבר. אני מקבל, סיכמתי איתו, קח את המנוף הזה לשבוע, אתה מקבל כך וכך, אני לוקח את הכסף שלי ולא מעניין אותי אם הוא עבד בשבת או לא. לכן בזה הדבר מותר לכתחילה, כיוון שאדם לא מצווה ולא מוזר על שביתת כליו, לכן הדבר מותר לכתחילה. אבל אם אני מזכיר לו את זה רק ליום שבת בלבד, אין היתר בדבר. כאן יש את הבעיה השנייה של שכר שבת. גם אם תאמר אין איסור מן התורה משום שאדם לא מוזהר ולא מצווה על שביתת כליו, יש עדיין את האיסור השני, ולכן הדבר אסור. אני עובר לסימן רש מ"ו סעיף ב'. אסור להשאיל שום כלי לגוי בשבת, ואפילו בערב שבת, אם הוא סמוך לחשיכה. כל שאין שהות להוציאו מפתח ביתו של המשאיל קודם חשיכה. מפני שהרואה סבור שישראל ציווהו להוציאו. בדין הזה כל הפוסקים מודים לאסור, אלא שכתבו שני טעמים ובהם יש נפקא מינה למעשה. הגמרא אומרת שאסור ליהודי להשאיל כלי לגוי ביום שבת עצמו. למה אסור ביום שבת? אם אין אדם מצווה על שביתת כליו, למה ביום חמישי מותר? למה בשבת אסור להשאיל? שני טעמים בדבר. טעם הראשון כתבו הסמג ושאר הפוסקים, שהרואה את הגוי יוצא מהבית שלי, הוא רואה את הגוי יוצא עם מפתח שוודי, הוא יבוא לחשוד בי, שאני אמרתי לו להוציא את זה מהבית לרחוב. אמרתי לו להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אם כן, עשיתי עבירה, נראה לגוי שבות. טעם שני, מי שיראה שהוא יוצא עם החפצים האלה מהבית שלי, הוא לא יודע שזה רק שאלה. הוא יחשוד, אולי מכר לו את זה היהודי. והיהודי הזה עשה מקח וממכר ביום שבת, היהודי הזה עושה ביזנס עם הערבים ביום שבת. אלה הם שני הטעמים. מה נפקא מינה? במקום שהעיר מוקפת חומה או שיש עירוב, שמותר לטלטל, מותר להוציא מהבית לרחוב. אפילו אני בעצמי, אם הייתי רוצה להוציא את השולחן, היה מותר לי. אין איסור להוציא שולחן מהבית לרחוב במקום שהעיר מוקפת חומה, כמו בעיר העתיקה. אז אם הגוי מוציא את השולחן הזה, אין מקום לאסור. אבל לפי הטעם השני, שאנשים יחשדו בי שמאחרתי לו את השולחן, כאן עדיין יש חשד מראית העין. אלה הם הטעמים והנפקמינה שביניהם, כמו שמסביר הבח. להלכה, אנחנו פוסקים כדברי מרן, ומרן לא רק שאמר לנו את ההלכה, אלא אמר גם את הטעם. מרן נימק וכתב, מפני שהרואה סבור שישראל ציווהו להוציאו. ממילא, מרן לא אמר גזרה משום מקח וממכר, זה כמו גזרה לגזרה, אלא כל זה גזרה שחשדו בי שאמרתי לו להוציא את זה לרחוב, היינו איסור הוצאה. לפי זה יוצא, במקום שהעיר מוקפת חומה, או במקום שיש עירוב, בא הגוי לקבל ממני איזה חפץ, אני יכול לומר לו שיקח את זה. הוא רוצה לקחת שולחן, ספסל, מפתח שוודי או כל חפץ אחר, בין אם זה מוקצה או לא, זה לא חשוב, יכול לקחת את זה ביום שבת. נמצא שלא רק לגבי ימי החול מותר להשאיל ולהזכיר, אלא מותר להשאיל ולהזכיר אפילו ביום שבת עצמו. אלא להשאיל אין לך בעיה, אם אתה רוצה להזכיר, אתה רוצה לגמור איתו כמה כסף, אסור לך לדבר על כסף ביום שבת כלל ועיקר. עד עתה דיברנו לגבי כלים, ובהם שייך הכלל, אין אדם מצווה ומוזר על שביתת כליו בשבת. אבל לגבי בהמה, כמו שאמרנו קודם, התורה החמירה מאוד. ולכן מרן פוסק בהמשך בסעיף ג' שאסור לאדם להזכיר או להשאיל בהמתו לגוי. למה? הגוי ימשיך לעבוד בה בשבת, ואז אני עובר באופן אוטומט על הלב, לא תעשה כל מלאכה. לא רק לגבי שבת, אלא גם לגבי יום טוב שייך כלל זה. יש מחלוקת עצומה בפוסקים בעניין זה, אבל לפי הירושלמי, גם ביום טוב הדבר שווה. אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד. וכאן לעבוד עם הבהמה, לשים עליה אבנים, זה לא שייך לעניין אוכל נפש. ולכן הליבד הירושלמי, כמו שבשבת אסור לך לעבוד עם הבהמה, ואסור גם לגוי לעבוד עם הבהמה שלך, הוא הדין גם ביום טוב. את דברי הירושלמי, העתיק להלכה בעל הלכות גדולות. מרן הביא את זה בסימן תף קוף כף וב בהלכות יום טוב, ומרן שם כתב, מת ביום טוב ראשון התעסקו בו גויים, יקברו אותו גויים, אבל עבד גוי של יהודי אסור. כמו שאדם מוזר ומצווה על שביתת בהמתו, נאמר שם עבדך ואמתך, גם עבד גוי ערל, גם כן אותו דבר. נמצא שגם ביום טוב שייך כלל זה. אמנם הרמה כאן פסק כדברי שיבולי הלקט, שאין אדם מצווה על שביתת בהמתו ביום טוב, אבל קיבלנו הוראות מרן, וכמה שמרן הקמן מחמיר, נמצא ששבת ויום טוב שווים לעניין זה. אין לי יותר להשאיל ולהזכיר את הבהמה לגוי, אם אני יודע שהגוי יעבוד בה בשבת או ביום טוב. אלא, תכתוב בחוזה, הזכירות היא רק לימי החול, על מנת שביום שישי בצהריים הגוי מחזיר לך את הבהמה לרפת. אתה לא יכול להסתפק לכתוב שם על מנת שהגוי לא יעבוד בה. ממתי מאמינים לגוי? הרי הנביא העיד ואמר עליהם אשר פיהם דיבר שב ומינם ימין שקר. אפילו אם הם לא פוליטיקאים, הם שקרנים בני שקרנים, אז איך תוכל להאמין להם? לכן בחיי גוונה אתה לא יכול לסמוך עליהם, אלא התנאי הוא שיביא את הבהמה שלי לרפת, היא תהיה אצלי, שם אני יודע בוודאי שלא עובדים בה. אז תכתוב בחוזה על מנת שלא יעבוד בה בשבת או ביום טוב, אלא יביא אותה בערב שבת או בערב יום טוב בצהריים, יניח אותה ברפת אצלי, רק בצורה הזו יהיה מותר. עשיתי את כל זה, ולמרות הכל הגוי הזה צחק עליי, רימה אותי, לקח את הבהמה הליכה בלא חזרה, והגיע שבת, הוא לא הביא את זה, ואני יודע שהוא יעבוד בבהמה הזו. מה אני צריך לעשות כדי לא לעבור על הלב, לא תעשה כל מלאכה? אומר מרן בשם הריבש, העצה היא להפקיר את הבהמה. אמנם הפקר צריך להיות לפני שלושה אנשים, אבל מהתורה מספיק אם אני מפקיר לבד ביני לבין עצמי, וכאן כדי שלא יעבור על איסור דאורייתא למען ינוח, בוודאי שהאדם מפקיר בכל ליבו, אז הוא מפקיר את זה ליום אחד, מפקיר את זה ליום השבת, אני מפקיר את הבהמה. ממילא, אם זה לא שלי, אם זה הפקר, בזה אין לך שום בעיה, בזה לא נכשלת באיסור האמור. לפי מה שסיכמנו קודם על איבד הירושלמי, שאדם מצווה ומוזהר גם על שביתת בהמתו ביום טוב, ממילא גם בערב יום טוב היה צריך הגוי להחזיר לי. לא יחזיר לי ואני יודע שהוא ימשיך לעבוד בה ביום טוב, שוב תפקיר ביום החג, תעשה את ההפקר הזה כדי שתנצל מהאיסור. הוא הדין גם יהודי שמזכיר שברים לגוי, אפילו אם כתב הגוי בשטר בחוזה של הזכירות שהוא אחראי על הכל, הוא אחראי אם הבהמה תמות, אם יגנבו יגזלו את זה, אם המחיר יעלה ירד, שעדיין לא מהווה שום פתרון, ועדיין אסור לגוי לעבוד בה בשבת. למה? למי שייכת הבהמה הזו? שייכת לי. נכון הדבר שהוא עשה חוזה זכירות והוא התחייב הרבה, קיבל על עצמו אחריות עצומה, אפילו אחי מרן בסעיף ד' אוסר, כיוון שהגוי לא יכול למכור את הבהמה, אלא אני עדיין הבעלים על הבהמה. תראה בתעודת זהות של הבהמה מה כתוב, מי הבעלים? כתוב את השם שלי. לכן חוזה הזכירות לא מפקיע ממני את הבעלות ולא מפקיע ממני את האיסור למען ינוח. לכן אפילו באחריות גדולה כזו שהגוי לוקח על עצמו, עדיין אתה לא יכול להתיר, אלא התנאי הקודם שאמרנו, בתנאי שיחזיר את הבהמה שלך לרפת ביום שישי, זה קיים גם במקרה שכזה. אני עובר לסעיף ישראל וגוי שרוצים לקנות בהמה בשותפות. שוב יש צדדים להתיר, כמו שאמרנו למעלה לגבי קניית חנות בשותפות, גם פה בשטר הקנייה יכולים לעשות את החוזה בהתאם להלכה שהגוי יעבוד בה רק בשבת וכל הרווחים יהיו רק של הגוי, כנגד זה אני אעבוד ביום שלישי והרווחים באותו יום יהיו רק שלי. יש כמה וכמה פרטים שמרן מפרט אותם בסעיף ה. לכן אם רוצים לקנות בהמות לעבודה, קודם כל ישאלו רב, שהרב ינחה אותם על פי מה שאמור כאן איך לכתוב בחוזה בשטר המחירה. אני לא מעריך הרבה בנושא הזה, כי הדוגמאות הללו בזמנו של מרן היו מצויות הרבה, בזמננו היום זה כמעט ולא מצוי, לכן אני מדלג הרבה בסימנים הללו. אני עובר לסימן רש ממזיין סעיף א', שולח אדם איגרת ביד גוי ואפילו בערב שבת עם חשיכה, הוא שקצץ לו דמים, ובלבד שלא יאמר לו שילך בשבת. מרן בסימן הזה מדבר במשלוח מכתבים דרך הדואר. כמובן כל הבעיה הייתה כשהדואר והעובדים שם הם גויים. גם היום, כמעט בכל העולם, כל מי שעובד בבתי הדואר הם גויים. אם יש איזה יהודים, זה מעוטה במעוטה ולא חוששים להם. יש כמה וכמה תנאים כדי להתיר לשלוח מכתב, והיום בזמן הזה התנאים האלה בוודאי שקיימים. אני שולח מכתב ביום ראשון, איגרת אוויר, המכתב הזה אמור להגיע למקסיקו, לארצות הברית או למקום אחר, אין שום בעיה. מי אומר בכלל שיחללו על זה שבת? ואפילו אם כן יטפלו במכתב הזה ביום שבת, בבית הדואר שם, אפילו אחי, כאן המחיר של המכתב קצוץ. הבול זה המחיר, כיוון שקצץ לו דמים, זו דרך אחת של היתר. דבר שני, מרן אומר בסעיף ה, אם הגוי הולך מעצמו למקום אחר וישראל נותן לו איגרת, מותר בכל גוונה. את אותה איגרת אוויר מטיסים במטוס. אתה חושב שאם אתה לא תשלח את האיגרת, המטוס לא יטוס? בלב הכי, המטוס הזה של חברת התעופה האמריקאית או היוונית או האיטלקית, בלב הכי המטוס הזה צריך לנסוע. יש גם את המכתב שלך, דרך אגב לוקחים את זה. זה עוד צעד להתיר, ולכן אין איסור בדבר. אין לנו הגבלה לשלוח ביום ראשון בשבוע או ביום שישי בשבוע. היינוח, תמיד מתי שאתה רוצה אתה יכול לשלשל את המכתב לתיבת הדואר. בפרט היום בזמן הזה שמיון המכתבים נעשה על ידי המכונה. אז הוא מדליק את המכונה, ובלב הכי הגוי הזה ממיין בזה 1,000 מכתבים ביחד. הוא לא הדליק את המכונה הזו בשביל המכתב של היהודי למיין אותו, אלא הכל נעשה בשביל כל המכתבים ביחד, והרוב זה של הגויים. לכן צדדי היתר בזמן הזה הם פשוטים מאוד ואין חשש. בזמנו של מרן הכל היה נעשה בידיים. אתה נותן לאדם ביד ומוליך לך, מוליך, מוסר. אבל הצורה החדישה של ימינו היא מקילה מאוד את כל הבעיה, ולכן אדם יכול לשלשל מכתב לתיבת הדואר גם ביום שישי אחר הצהריים בשעה 4-5, או בכל זמן אחר. הוא לא מוגבל בדבר כלל בעיקר, ולא צריך לחשוש שמא חלילה ייגרם על ידו חילולי שבת. אם היינו יודעים שדואר ישראל מדייק מאוד, היה צריך לאסור לשלוח מכתבים ביום חמישי. למה? כי את המכתבים של יום חמישי, עד שזה יגיע לנמל התעופה, לעבור מיון ויגיע לשדה התעופה, זה יהיה יום שישי. ביום שבת לצערנו שם בנמל התעופה עובדים יהודים. המטוסים, נניח מטוסי אלעל וכיוצא בהם, שיוצאים במוצאי שבת, את מטען הדואר כבר שמים ביום שבת. נמצא שגרמתי ליהודים לחלל שבת, ואז היה צד לאסור. כל זה אם היה דואר מדייק. אבל כולנו יודעים שהדואר לא מדייק. ואם אתה שולח ביום חמישי, אולי יעלו את זה למטוס, אולי ביום חמישי הבא. אל תהיה בטוח שיהיה לפני זה. לכן, מי אומר שבכלל יחללו על זה שבת? אין לך תאריך מדויק. לכן משום זה, מתוך הנחה זו אמרנו, שבכל ימי השבוע מותר לשלוח מכתבים ואין הגבלה. זה לגבי מכתבים. לגבי מברקים, אני לא בקיא טוב, אני לא יודע אם המברקים שובתים בשבת. אני יודע שהמברקייה שמקבלת ומעבירה מברקים לחוץ לארץ, הם כן עובדים בשבת. ולכן, אסור לאדם ירא שמיים להבריק מברק ביום שישי בשעה 4:30. אתה יודע בוודאי שהמברק הזה שאתה מבריק להם ב-4:30, הם עלולים אחרי כמה דקות בליל שבת להבריק את זה, ולכן הדבר אסור. אבל בתוך הארץ אין לי ידיעה מה קורה בדברים הללו. אם באמת ממשיכים לעבוד גם ביום שבת מעבירים מברקים, יהיה אסור. שוב, גם לגבי הבנקים. בנק המזרחי בוודאי שאינו עובד בשבת, ומותר לי להיכנס לבנק בכל הימים, כולל גם ביום שישי בבוקר. אני יכול לעשות את כל הפעולות, חשבון עובר ושב או כל דבר אחר. אבל חוץ מבנק המזרחי, לצערנו, שאר הבנקים מחללים שבת. לדוגמה, לא מזמן בבנק דיסקונט הושיבו פקידה בליל כיפור כדי שתגמור את העבודה. מה שהיה בערב כיפור היה צריך לגמור, ולא היה אכפת להם גם בליל כיפור שהיא תמשיך לעבוד. בפרט בימי שישי הקצרים הללו, לא תמיד מספיקים ב-3-4 לגמור את כל העבודה. פעמים רבות הם מושיבים חלק מהפקידים, אחד או שניים, שימשיכו לעבוד גם בליל שבת. אז אם העבדתי אותם ביום שישי על ידי חשבון עובר ושב או חשבונות אחרים, והפותק שלי מגיע על הפקיד הזה בליל שבת והוא בא ומעביר את זה למחשב, נמצא שאני גרמתי לו תקלה ומכשול. ולכן מומלץ, אני לא אומר דין, אלא אני אומר מומלץ, כדאי מאוד שכל אדם ירא שמיים ישתדל להיכנס לבנקים מיום ראשון עד יום חמישי. לא כדאי, לא רצוי להיכנס לבנק ביום שישי, מהטעם שאמרנו, שמא תגרום להם חילול שבת. יכול להיות שבקיץ אולי הדבר שונה, שם השבת נכנסת 7:30, אם השעון קיץ זה מאוחר מאוד, אז אולי שם יהיה אולי קל יותר. אבל אני קורא סימן רשמם ח' סעיף א'. מותר להפליג בספינה ואפילו בערב שבת אם הולך לדבר מצווה. הוא פוסק עמו שישבות, ואם אחר כך לא ישבות אין בכך כלום. אבל לדבר הרשות אין מפלגין בספינה פחות משלושה ימים קודם השבת. הגה, אבל קודם שלושה ימים שרה. ואפילו בספינה שמושכים אותה על ידי בהמות, ואפילו אין בגובה המים עשרה טפחים, ואפילו במקום שיצטרך הישראל לעשות אחר כך מלאכה בשבת להוליך הספינה. ואם הוא דרך מועט, כמו מצור לצידון, שאין ביניהם, כי אם מהלך יום אחד, מותר להפליג בערב שבת בבוקר, מפני שאפשר שיגיע שם קודם השבת. ומקום שנהגו שלא להפליג בערב שבת כלל, אפילו דרך מועט, אין מפליגין. הדין הזה מקורו מהגמרא בשבת יוטט. הגמרא אומרת שאסור להפליג בספינה, אין היתר לצאת בימים חמישי או שישי, כי הוא יודע מראש שהאונייה לא תוכל לעגון בלב ים, בסכנה. הוא יצטרך לחלל את השבת. נמצא שהאדם הזה כשיוצא ביום חמישי, הרי הוא כאילו מתנה לחלל ולעקור את השבת. ולכן גזרו חכמנו שאסור לצאת לנסיעה כזו. כך מסביר את הטעם רבנו זרחיה הלוי. אבל אם אתה יוצא מוקדם, אתה יוצא ביום ראשון, שני בשבוע, בזה אין את הגזרה של חכמים, בזה חכמים לא גזרו בגרמה הזו, ובזה הדבר מותר. ואם ביום שבת יהיה פיקוח נפש, יהיה מצב שיהיה הכרח וחובה לחלל את השבת, פיקוח נפש דוחה שבת, אין לך שום ברירה, ולכן הדבר מותר. כל זה באוניות שהיו בזמנם, אוניות מפרסים ומשוטים, לא היה חילולי שבת, לא היו שום מלאכות מדאורייתא שהיו נכשלים בהם בצורה ודאית. אולי יהיה חילול שבת, אולי לא יהיה, ייתכן שלא יהיה חילול שבת. אין הדבר בגדר ודאי. אבל, אומר המגן אברהם, אם יהיה הדבר בגדר ודאי, אין מקום להתיר, בזה הוא מסביר את ההבדלים בין סעיף א' לסעיף ד'. לפי זה, היום בזמננו שהאוניות נוסעות על ידי קיטור, אין היתר להפליג באונייה כלל ועיקר. דבר הראשון, כמו שטוען השואל ומשיב, הרי על ידי תוספת נוסעים אתה צריך להצית עוד הצתות אש, ולכן הדבר אסור. זאת ועוד, בזמנם אם האונייה הייתה עוגנת בלב ים היה סכנה, אבל היום בזמן הזה שום סכנה אין אם האונייה לא תיסע בשבת. האונייה יכולה לעגון באמצע בלב ים, להישאר שם ולא יקרה שום דבר. היום האוניות הן ענקיות, לפעמים האונייה אורכה חצי קילומטר ויותר. והגלים, אפילו גלים של 3-4 מטר, שום דבר לא משפיעים על האונייה. נמצא שאין סכנה. אם אין סכנה, מי יתיר לך להמשיך להפליג ולנסוע? אותם אוניות צים שנוסעים גם בשבת, פשוט הם רשעים. הם מחללי שבת ועושים את הכל באיסור ולא ביתר. אם הם עושים באיסור, בוודאי שאין לי צד היתר בדבר לבוא ולומר שאני אסע ביום ראשון או ביום שני. תסע ביום שני, אבל איך יהיה ביום שבת? ולכן מן הראוי שיהודי ירא שמיים לא יסע באותם האוניות כלל ועיקר, הן אם הוא נוסע כמלאך, נוסע שם משגיח כשרות, או סתם נוסע, בכל הצורות כולם הדבר אסור. היה מי שחשב להתיר בדבר, הרי הוא הגאון רבי משה פיינשטיין, בספרו אגרות משה, אבל רוב הפוסקים חלקו עליו. האדמור מחבד כתב בנושא הזה תשובה, במסקנתו להחמיר. האדמור כידוע במקצועו, הוא למד בטכניון הנדסת אוניות. זה המקצוע שלו. והוא מבין טוב את כל מהות ושורש הבעיה מבחינה טכנית, ובדק את הנושא גם מבחינת ההלכה, והמסקנה שלו היא להחמיר, וכך ההלכה למעשה. אבל אם תהיה לך אונייה של גויים, כמו הדוגמה שדיברו חכמנו, בדוגמה היא יש צעד להתיר. אמנם הגמרא בעירובין מ"ג, הגמרא דנה שם לגבי דין תחומין. הכלל הוא, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו. כך נאמר בפרשת בשלח. לפי דעת הרמב״ם ומרן השולחן ערוך, למדנו מפסוק זה שאסור לאדם לצאת מחוץ לעיר 13 קילומטר, י"ב מיל. כי המחנה של עם ישראל במדבר היה שלושה פרסאות על שלושה פרסאות, י"ב מיל על י"ב מיל, ולכן כעין אותו המקום אל יצא איש. אם האדם יוצא 13 קילומטר מחוץ לעיר, כמו שאמרנו, האדם הזה עובר על איסור דאורייתא, ואם זה רק 2,000 אמה, יש בזה איסור דרבנן. הגמרא דנה שם, האם יש תחומין למעלה מעשרה, או שאין תחומין למעלה מעשרה. מה זה תחומין למעלה מעשרה? יש לי עמודים, אני לא הולך על הרצפה, אלא יש לי עמודים שכל עמוד הוא בגובה יותר מ-80 סנטימטר, יותר מ-10 תפחים. בכל 40 סנטימטר יש לי עמוד, ואני מדלג מעמוד לעמוד, בצורה כזו אני הולך 5 קילומטר. האם מותר או אסור? רש"י מביא עוד פירוש. האדם הזה יודע קבלה מעשית, אומר שם ופורח באוויר. האם יש כאן ביום שבת איסור תחומין, כיוון שזה יותר מ-2,000 אמה? הוא נאמר לו, כאן זה לא דומה למה שהיו עם ישראל במדבר, שם הם היו הולכים על הקרקע, פה הוא למעלה מעשרה תפחים. או כאן בדוגמה שלנו באונייה, הרי קרקעית הים וקרקעית האונייה יש יותר מ-80 סנטימטר מרחק, אפילו בנהרות גדולים יש את זה, קל וחומר בים. אם תאמר אין תחומין למעלה מעשרה, מה שהגוי מוביל את האונייה זה בהתר, אין שום איסור. אפילו אם האונייה הזו נסעה הרבה קילומטרים, אין איסור. אבל אם תאמר לא, יש תחומין למעלה מעשרה, אם כן, אסור לי להפליג באונייה הזו יותר מקילומטר ביום שבת, אפילו אם הגוי ינהיג את האונייה, יהיה הדבר אסור. זה הספק של הגמרא. והגמרא לא פשטה את הספק, אלא בעיה דלא הפשיטה. הרמב״ם ומרן פסקו להקל. על פסק זה חלק הגאון רבי שלמה בן עלי, התקיף את הרמב״ם, מדוע ולמה הרמב״ם מתיר. והרי כלל גדול בידינו הוא, ספק דאורייתא לחומרה. הרמב״ם עצמו פוסק שי"ב מיל זה דאורייתא. אנחנו קוראים בליל הושענא רבה את תרי"ג מצוות. אחד מהאיסורים שיש, שם לבד הרמב״ם, איסור תחומין. אם כן, אם זה דאורייתא, אם הגמרא נשארת בספק, בעיה זה לא הפשיטה, ספק דאורייתא לחומרה. למה הרמב״ם, מדוע הרמב״ם במקרה זה פוסק להקל? הוא שלח את השאלה והקושייה הזו לרמב״ם, והרמב״ם עונה לו. את התשובה הזו אנחנו רואים גם בדברי הראשונים, הרב המגיד, מרן בית יוסף, בכסף משנה, בשאר המקומות, שם אנחנו רואים את התשובה שהרמב״ם משיב לו. הרמב״ם אומר לו, אם היה שאלה לגבי עמודים, או שאלה על ידי שם המפורש, הוא הולך האדם הזה יותר מי"ב מיל, אסור אם הוא גבוה 10 תפחים, הייתי אומר לו אסור. אין יותר, אל תעשה כך, ספק דאורייתא לחומרה, אתה צודק. זה דומה ממש למדבר שהיו עם ישראל. פה זה ים. ים זה לא דומה לדגלי מדבר, על זה, אפילו אם ילך יותר מי"ב מיל, אין שום צעד לאסור מן התורה. כי זה לא דומה למדבר, זה לא יבשה. ולכן, גם יותר מי"ב מיל נשארת השאלה רק מדרבנן. אם כן, חזר הכלל, ספק דרבנן לכולם. כך דעת הרמב״ם, מרן מעתיק את זה בבית יוסף, וכך ההלכה. לכן בגלל זה יש שקולה גדולה, אם יצאתי עם האונייה של הגויים ביום ראשון או שני, אפילו אם האונייה הזו נוסעת יותר מי"ב מיל, אף על פי כן יהיה לנו צדדים להקל בדבר, ואין בזה איסור תחומין. אבל מזה אתה למד שיש מקום לאסור בתוקף, לאסור מעיקר הדין, טיסה בליל שבת. נניח שהמטוס יוצא מארצות הברית ביום שישי אחר הצהריים. ואמור לנחות כאן, הנחיתה תהיה בלוד בליל שבת. האדם הזה אומר לך, הנה מרן התיר לצורך מצווה, מותר להפליג אפילו בערב שבת. אני רוצה לעלות לארץ ישראל, לצורך העלייה לארץ שהיא מצווה, אני רוצה לבוא בליל שבת. האם מותר לי או לא? לפי תשובתו של הרמב״ם, תלמד שהדבר אסור, אסור בכל תוקף. אפילו אם נאמר המטוס, כשיבוא מארצות הברית, הוא כל הזמן יטוס מעל האוקיינוס, כל הזמן הוא יטוס מעל הים התיכון, אז תגיד שם הוא טס גבוה, אין תחומים למעלה מעשרה. אבל כשהוא מגיע מים התיכון, הוא בא לנחיתה בלוד. מים התיכון עד הנחיתה בלוד, הרי הוא חייב לעבור מרחק של יותר מתריסר קילומטר, יש 20 קילומטר ויותר. בשלמה בים, תאמר, זה לא דומה לדגלי מדבר, שם התחומים דרבנם, למעלה מעשרה מותר. אבל פה זה מעל היבשה הוא טס. פה הספק יהיה מי דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה, ממילא, אין מקום להתיר לו. אפילו אם אמר, צוות האוויר כולו, הטייסים וכו', כולם גויים. הנוסעים, כולם גויים. אני יהודי יחיד. בלב אחי המטוס היה טס, בלב אחי הנוסע גם בלעדיי. אפילו אחי. אין כאן שאלה אמירה לגוי, אם אני אמרתי לו או לא אמרתי לו. חוץ מהבעיה הזו, יש לך בעיה חמורה מאוד של תחומין. ולכן המסקנה היא לאסוף. זאת ועוד, לפי הטענה שאמרתי קודם בשם השואל ומשיב, הוא טען את זה לגבי אוניות. שם אני לא יודע אם היום באוניות הגדולות שלנו, אם באמת זה כך. אם יש עוד נוסע, אם יש תצרוכת נוספת של דלק. שם אני מסופק, במטוסים אין ספק. במטוס, אם המטוס נוסע ריק, הוא צורך מעט דלק. אם הוא נוסע מלא, הוא צורך יותר דלק. נניח, שלושה נוסעים לא באו, יחרו את הזמן, חלו בשפעת סינגפור, ולא באו. המטוס הזה המריא, היה לו דלק מלא. כשהוא נוחת בלוד, הוא נוחת עם עודף של 2,000 ליטר בנזין. מאיפה ה-2,000 ליטר האלה? למה אתמול לא היה 2,000? אלא פשוט. היו פחות שלושה נוסעים, לא רק הם, הם והמזוודות שלהם וכו'. ממילא, אם יש פחות נוסעים, הצריכת הדלק מצומצמת. וזה לא שאלה רק של דלק. איך הדלק נשרף? על ידי הצטות אש. היינו הטייס חייב לשרוף. ככל שהמסע כבד יותר, הוא צריך לאמץ את המנוע יותר. אם נניח מארצות הברית עד לוד, היה צריך להיות רק מיליארד הצטות אש, בגלל שיש עוד נוסע, במקום מיליארד יהיה עוד 1,000 הצטות. נמצא שאני אמרתי לו, תשרוף עוד בשבילי. כשאתה קונה כרטיס ואתה עולה למטוס, כאילו אמרת לו, גם בשבילי תוסיף עוד. ככה זה מובן מאליו. נמצא שיש כאן טענה צודקת, טענה אמיתית, שיש כאן איסור אמירה לגוי, כל שכן וכל שכן, אם המטוס הזה נוהגים בו, הטייסים הם יהודים, כל שכן שאין מקום להתיר. אפילו אם יש שעת הדחק, האדם הזה אומר לך, אני ממהר מאוד, אני חייב להיות בארץ. אין דבר כזה, אתה ממהר, תבוא ביום שלישי, ביום רביעי, אבל לצאת משם ביום שישי בצהריים, איזה שוטה יעשה דברים שכאלה. אפילו אם הוא יוצא ביום שישי בבוקר, גם בזה ספק אם הדבר מותר. הרי מרן כותב לכמן, להחמיר יותר משלוש פרסאות. זאת ועוד, הרבה פעמים יש תקלות. מודיעים להם באינטרקום שם, במטוס, יש לנו תקלה, במקום לנסוע ישר משדה התעופה קנדי ללוד, במקום זה אומרים להם, המטוס סוטה לאירופה, אנחנו עושים חניית ביניים בפריז, עושים שם חנייה כדי לתקן. וזה דבר שקורה לעתים לא רחוקות. ואז תחכה עד שיתקנו את המטוס, ובינתיים השבת מתקדמת. איך אדם ייקח סיכון כזה, שמי יודע מה יקרה, איזה תקלות יהיו באותו מטוס. לכן אדם חייב לקחת מעיקרה מרחק זמן סביר, רזרבה של זמן, כדי שבכל מקרה יגיע למחוז חפצו, לחיים טובים ולשלום. ואם בכל זאת קרה מה שקרה, קרה איזה תקלה, ושם בפריז הם נתקעו, הוא רואה שהשעה 13:00, מהרגע שהמטוס ימריא עד שיגיע לכאן, זה 4 שעות וחצי ויותר. לכן נגיד להם אני בנוסע. הוא יישאר שם בפריז, על חשבון חברת התעופה יתנו לו את ההוצאות של המלון, יישאר שבת אחת שם במלון, רק במוצאי שבת יחזור לכאן לחיים טובים. אבל לקחת סיכון, יגיד לטייס, תיסע יותר מהר, תיתן ספיד, נגיע יותר מהר. אין דברים כאלה. אל תחשוב שזה תלוי רק ברצונו הטוב של הטייס. אם הוא ייסע יותר מהר, אז הגיעו 10 דקות קודם. אז במקום שתגיע בליל שבת בשעה 9, הגיעו ברבע ל9. נו, אז מה הועלת בזה? אדם לוקח סיכונים כאלה של חילול שבת בדאורייתא, לא תהה כזאת בישראל, חלילה וחס, להתיר לו, להמריא ולנחות בצורה שכזו. אלא אם כן יש פיקוח נפש. צריכים להטיס חולה לניתוח דחוף. וכל יום, חלילה וחס, החולה הזה יכול למות. טוב, אין ברירה, פיקוח נפש, תטיס אותו גם ביום שבת מותר. אבל כשהמדובר הוא לא לגבי פיקוח נפש, אלא אדם שרוצה לעלות לארץ ישראל, לדבר מצווה וכיוצא בזה, שוב, היתר הוא היה באותם האוניות של הגויים, אותם השיטות הותרו לגמרי. אבל לגבי המטוס, הבעיה כאן חמורה פי כמה וכמה, ולכן אין היתר בזה כלל ועיקר, אפילו בשעת הדחק. דיברנו לפני שנים לגבי אדם שנמצא בבית חולים. יצאתי ללוות יולדת. אסור לי לחזור ברכב שלי, אני משאיר את הרכב שם. אבל יש שם אמבולנס שיוצא להביא יולדת או חולה שיש בו סכנה. ואני רוצה להצטרף עם אותו הרכב, אותו האמבולנס, טרמפ. התארנו במקרה מסוים בדרך זו. הלשון של ספר שמירת שבת כהלכתה שמתיר בעניין זה, הוא מנסח בצורה זהירה. אם תוספת נוסע לא מגבירה את צריכת הדלק. זה הניסוח שם. אם באמת זה כך, אמרנו שהדבר מותר. כשיגיע לכאן, מגיע לשכונת הבוחרים כדי לקחת היולדת, אני גם ארד יחד איתו. בזה היה צעד היתר. אבל לגבי מטוס המציאות אינה כן. שאלתי טייס, אדם שהוא מומחה בדבר, טייס תרי שמיים, והוא ענה לי שהדבר ברור שנוסע נוסף במטוס זה מגביר את שריפת הדלק. אין ספק שהדבר משפיע על עוצמת המנוע, בפרט כשהטיסה היא מרחק של אלפי קילומטרים, כמו הדוגמה שהבאתי, הוא יוצא מניו יורק לארץ. מרחק של אלפי קילומטרים כאלה, בלי ספק אם המטוס קל יותר או כבד יותר, זה משפיע. והאדם הזה לא הולך לבד, לכל אדם יש גם מזוודות, זה עניין של 200 קילו בערך. אז כל כך הרבה לומר ש-200 קילו זה אפס, זה לא ישפיע ולא יסרוף אפילו 2 גרם בנזין, לא ייתכן. בוודאי שזה משפיע. גם לגבי רכב, אני לא אמרתי בלשון ודאי שמותר. גם שם אמרנו, בערבון מוגבל, על תנאי. אם נוודא בצורה ודאית, שזה לא גורם צריכת דלק יותר. יכול להיות אולי שאם זה אמבולנס כבד, יש היום אמבולנס עם ציוד משוכלל, שחל, ויש שם בלב הכי מטען כבד, אז עוד 70 קילו של האדם אולי לא משפיע. אני חוזר להסבר דברי הגמרא בשבת י"ט, מדוע ולמה אסור להפליג בספינה בימים חמישי-שישי. יש לנו כמה וכמה טעמים, ויש נפקמינה בין הטעמים. טעם הראשון, כתבו רבנו חננאל והרעבן, משום איסור תחומין. לכן, אם זה לא צורך מצווה, ביום חמישי או שישי, אסור לך לצאת, קל וחומר שאסור בשבת. טעם נוסף, כתבו, הריף, הראש, הרמב״ם, הטור והשולחן ערוך. מרן כתב את זה בסעיף ב'. הדאין מפליגים בספינה פחות משלושה ימים קודם השבת, הטעם משום עונג שבת, שכל 3 ימים הראשונים יש להם צער ובלבול. יש בזה ביטול עונג שבת. האדם הזה נושם את האוויר הלח של הים, ים מלוח, בפרט כשהאונייה קטנה ויש גלים סוערים, יעלו שמיים ירדו תהומות. וכל נפילה כזו, כשהאונייה נופלת, הוא מקיא את נשמתו האדם הזה. הקאות ובחילות וסיבובי ראש, אז האדם הזה בוודאי שלא יהנה ביום השבת לבטל עונג שבת. מי יתיר לך? אבל כשהאדם הזה יצא ביום ראשון, אז הוא סובל שלושה ימים. ראשון, שני, שלישי, רביעי אחרי הצהריים, ברוך השם הוא מרגיש טוב. כבר התרגל. הוא לא מקיא ולא סובל סיבובי ראש, עולה לסיפון, מסתכל על הים, נהנה. לכן אין כאן בעיה של ביטול עונג שבת. לכן, אחרי זה, יהיה לו צעד אפשרות לקיים עונג שבת. לכן, מותר לנסוע להפליג בתחילת השבוע. טעם נוסף, כתב רב הייגאון, גזרה שמעשה חבית של שייטין. היום כשאנחנו יוצאים לים לשחות, לוקחים איתנו גלגל גומי מנפחים. אז במקום הגלגל, היו לוקחים חבית עץ, אוטמים אותה לחלוטין, והחבית העץ הייתה צפה, והוא היה יושב עליה, רוכב עליה. מי שעושה חבית של שייטין זה יישום מן התורה. גזרה שמעשה חבית של שייטין, לכן מנעו בעדו לצאת ביום חמישי. אבל היו לוקחים חבית עץ, אוטמים אותה לחלוטין, והחבית העץ הייתה צפה, והוא היה יושב עליה, רוכב עליה. מי שעושה חבית של שייטין זה יישום מן התורה. גזרה שמעשה חבית של שייטין, לכן מנעו בעדו לצאת ביום חמישי. אבל אם האדם הזה יצא כבר ביום ראשון, חזקה עליו שבימים הראשונים כבר הכין לעצמו את החבית של השייטין וסירת ההצלה וכל מה שצריך. ולכן בזה לא גזרו. ויש נפקא מינה גדולה בין הטעמים, כמו שנראה תכף. רבנו זרחיה הלוי בעל המאור מנמק ואומר שסתם ים בחזקת סכנה. אם האדם הזה נוסע ביום חמישי, אתה יודע מראש, אתה תישאר בלב ים ביום שבת ותצטרך לחלל שבת. אתה מתנה לעקור את השבת והדבר אסור. כן, זה גם אסור לנו לפתוח במלחמה, מלחמת הרשות ביום חמישי או ביום שישי. מה זה מלחמת הרשות? בא ראש הממשלה ושר הביטחון, מגיש שאלה לסנהדרין. אני רוצה לכבוש את סעודיה. אין לנו שום תוכנית כלכלית. התוכנית היחידה היא לכבוש את המקום ההוא, יהיה לך נפט, תפתור את הבעיות, תיתן לכל המשרדים, תחלק לכולם כסף. אני יכול או לא? הסנהדרין מעיינים בכל החומר, בא מפקד חיל מודיעין, נותן להם את כל ההערכות, אחרי התייעצות, שוקלים, החליטו שכן. נותנים להם אור ירוק, בבקשה, למה לא תכבשו? אבל מגבילים אותם. אסור לכם לפתוח במלחמת הרשות בימים חמישי, שישי, שבת, אלא רק ביום ראשון ועלה, תחילת השבוע. למה? אם אתה מתחיל ביום חמישי, מי אומר שתגמור את כל הכיבוש, תגמור לתאר את ארמון המלוכה וכל המקומות לפני שבת? יצטרכו לגמור ביום שבת, וזה אסור, זה גרם חילול שבת. ולכן הדבר אסור, אלא יתחילו ביום ראשון. גם פה, זה נקרא, אם אני מתחיל ביום חמישי, אני בא לעקור את השבת כאילו, לכן אסור מדרבנן לגרום דבר כזה. יש מחלוקת לגבי מלחמת מצווה. לכבוש את סעודיה אין שום מצווה. זה לא ארץ ישראל, אבל לכבוש את הארץ זה מצווה. בזה יש מחלוקת בפוסקים אם הדבר מותר או לא. מחלוקת בין הרדב"ז, התשבט ושאר הפוסקים. היינו, האם רק לגבי מלחמת חובה מותר להתחיל אפילו בשבת, אבל מלחמת מצווה לא? או נאמר, גם במלחמת מצווה יהיה מותר לך תחילה להתחיל ביום חמישי או ביום שישי. הרי מרן כתב אצלנו, מותר להפליג בספינה אפילו בערב שבת, אם הולך לדבר מצווה, אם כן גם שם. יש מחלוקת בפוסקים בעניין זה. הרי לפי הגרסה של הירושלמי, במלחמת חובה או מצווה מותר אפילו ביום חמישי להתחיל, ואפילו אם תגמור את זה ביום שבת גם כן מותר, שנאמר עד רדתה אפילו בשבת, כמו שנאמר שם ביהושע שכבש את יריחו. יהושע פרק ו', שם כתוב תסובו את העיר ששת פעמים, כל יום פעם אחת, יום השביעי זה היה יום שבת, התמוטטה החומה תחתיה וכבשו את העיר ביום שבת. אתה רואה שאין איסור לכבוש ביום שבת, אפילו שהדבר היה מלווה בחילולי שבת, היו צריכים לשרוף את העיר שם, אפילו אחי היה הכל ביתר. אם כן, מזה תלמד, הוא הדין גם פה. אלה הם צדדי הבעיה, והנפקא מינה למעשה בין כל הטעמים הללו. א', לגבי אם מותר למול ביום חמישי או שישי מילה שלא בזמנה. ב', אם מותר לעבור ניתוח קל, שדחיית הניתוח אינה כרוכה בסכנת נפשות. דבר ראשון לגבי מילה. אין ספק מילה בזמנה, ילד שנולד ביום חמישי, מלאים אותו ביום חמישי הבא. מה תאמר? אולי יהיה סכנה בשבת, אולי נצטרך לחלל עליו שבת, אז תחלל, מה יש בזה? אפילו אם הילד נולד ביום שבת, מלאים אותו בשבת הבאה, וביום השמיני מול בשר עולתו, ביום השמיני אפילו בשבת. אז קל וחומר שמילה בזמנה מלאים בימים חמישי או שישי. כל השאלה שדנה תשבט לגבי ילד שחלה, או שעדיין לא היה במשקל, הוא נולד 2.4 קילו, היה פחות מהמשקל. הגיע יום חמישי, אכל ברוך השם טוב, יום חמישי זה יום העשירי ללידה שלו. שקלנו אותו, ברוך השם, 2.555 קילו. הרופא אומר, נו, אתה יכול למול אותו, המשקל בסדר, אין בעיה. אבל כאן זה מילה שלא בזמנה. ולכן אומר התשבט, מכאן, מההלכה הזו, שאסור לצאת באונייה ביום חמישי, מהדין שאסור לפתוח במלחמת הרשות ביום חמישי, מכאן אני דן, שאסור למול גר או למול מילה שלא בזמנה את התינוק הזה ביום חמישי. למה? גם בזה אני מתנה לעקור את השבת. איך אני עוקר את השבת בזה? אולי התינוק הזה יהיה חולה ויהיה צריך לחלל עליו את השבת. מניין לנו שעד 3 ימים הילד הזה עלול להיות חולה שיש בו סכנה? מביא לך את לשון המשנה בשבת פבב, מניין שמרחיצים את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת, שנאמר, והיא ביום השלישי בהיותם כואבים. אתה רואה שעדיין גם ביום השלישי הם בסכנה, ולכן יכלו שני בני יעקב, שני נערים בגיל הבר מצווה, לשחוט עיר שלמה. כמו ששם היו בסכנה, כל ילד הוא בסכנה, ולכן אסור לך להתנות לעקור את השבת, לכן דוחים מילה שלא בזמנה ביום ראשון. את דברי התשבץ הללו העתיק מרן בספרו בדק הבית ביורד העה סימן רס המחבט, ככה העתיקו גם רוב הפוסקים להלכה ולמעשה. הגאון רבי יצחק טייב בערך השולחן, קורבן נתנאל, הגאון חידה בספרו ברכי יוסף, הגאון רבי אליהו שמע, הוא העיד שכך הוא גם המנהג בארם צובה, וכך העידו גם שאר האחרונים, הגאון רבי ירון בן שמעון בספרו נער מצרים, הגאון רבי עבדאללה סומך, זמחי צדק, רבי יוסף חיים בספרו רב פעלים, כף החיים, בשאר האחרונים, כולם פסקו כן להלכה ולמעשה, וכך הוא מנהגנו. מילה שלא בזמנה, באים למוהל, מזמינים אותו, יגיד להם המוהל, זה לא ביום השמיני, זה מילה שלא בזמנה, לכן תדחה את זה, תודיע לעולם שאנחנו דוחים את המילה, ליום ראשון הבא בעזרת השם. זה ההנחיה הברורה. כמו כאן, הוא הדין גם שם, שני הדברים שווים. אלא שהשך חולק בזה על התשבט ומרן. השך אומר שאפשר למול מילה שלא בזמנה, גם בימים חמישי-שישי. טעמו ונימוקו. הרי הגמרא אומרת שאם זה לצורך מצווה, מותר להפליג בספינה אפילו בערב שבת. אם כן גם פה. למול מילה שלא בזמנה זה מצווה. מדוע ולמה תמנע בעדו מלקיים את המצווה הזו? ולכן השך פוסק הלכה למעשה שאפשר למול מילה שלא בזמנה בימים חמישי-שישי. הוא גם מנסה להוכיח כך מדברי המשנה שאמרה, קטן נימול 8-9-10-11-12, לא פחות ולא יותר, כמו ששם הדיוק רק עד 12, משמע שאין איסור למול מילה שלא בזמנה בימים חמישי-שישי. אם היה אסור, אז במקום 12 אתה יכול למצוא גם שנימול ליום ה-13 בדוגמאות הללו. טוב, לא ניכנס כעת לפירוט הראיות, אבל אנחנו לא נוהגים בזה כדברי השך. כי האחרונים בספר העדות ביעקב והגאון חידה תרצו יפה בטוב טעם לדעת את הקושייה הזו. התירוץ הראשון אומר העדות ביעקב, גם כשהגמרא התירה לצורך מצווה להפליג אפילו בערב שבת, כל זה בתנאי, הוא פוסק עמו שישבות. אני מודיע לרב החובר, אני נוסע איתך על מנת שביום שבת אתה עוגן, אין נסיעה בשבת. ישמע לי, כן, לא ישמע, זה בעיה שלו. אבל אני את שלי עשיתי, אני עשיתי איתו תנאי מפורש. יש שם מחלוקת בין רבן שמעון בין גמליאל לרבי, וההלכה היא שצריך לומר את התנאי הזה. פה בעניין מילה, מה תעשה תנאי? תלך לתינוק ותגיד לו, אני אמול אותך בתנאי, אל תהיה בסכנה ביום שבת. לא דימום, לא אינפקציה מוגלה ולא דברים אחרים. עם מי אתה יכול לדבר? זה בידו של התינוק מסכן. לא שייך כאן התנאי מעיקרה. כיוון שלא שייך התנאי, לכן משום זה אי אפשר לבוא ולעשות מילה שלא בזמנה ביום חמישי או ביום שישי. אומר המגן אברהם, התנאי הזה לא רק לכתחילה, עצה טובה, לא. התנאי הזה הוא לעיכובה. השח סובר זה לא לעיכובה, ולכן הוא יקל בדבר. אבל הליבה דמרן זה לעיכובה, ולכן אי אפשר להתיר לו למול את המילה ביום חמישי. תירוץ שני, אומר הגאון חידה בברכי יוסף, פה, גם אם אתה נוסע ביום ראשון, בכל מקרה, בלב אחי יהיה בסוף חילול שבת. לומר שאסור בכלל לנסוע, אי אפשר לומר דבר כזה. אי אפשר לגזור גזירה כזו, לאסור על עם ישראל לא לנסוע בכלל. אלא מה אתה מצמצם? אתה אומר יום חמישי, אסור, יום ראשון מותר. אבל שם בלב הכי יהיה בסופו של דבר חילול שבת. פה, אם תדחה את המילה מיום חמישי לראשון, פה אתה נמנע לגמרי שלא יהיה בכלל חילול שבת. כי מיום ראשון עד יום שישי בוודאי שהילד יבריא, ולא תצטרך לחלל את השבת כלל ועיקר. לא יהיה חשוב שאלה. ולכן פה הדבר חמור יותר. כאן הקלנו כי בלב הכי יהיה חילול שבת, לכן אם זה לצורך מצווה, גם ביום חמישי או שישי מותר. שם הדבר חמור יותר. הרבה אחרונים העתיקו את התירוץ הזה של הגאון חידה, ולכן אנחנו פוסקים בזה הלכה למעשה כדברי מרן. המחלוקת שנשארה בין האחרונים בעיקר לגבי יום טוב. בין הרב שמו יוסף לשאר האחרונים. דעת רוב הפוסקים ביום טוב להתיר. זאת אומרת, מילה שלא בזמנה אסור למול לא בשבת ולא ביום טוב. לא רק ביום טוב ראשון, אלא אם חלה המילה הזו שלא בזמנה ביום טוב שני. שנינו יש ראש השנה, יום טוב שני. גם כן אסור למול, אין ספק. אבל אם יום טוב חל ביום רביעי, והמילה שלא בזמנה צריכה להיות ביום שני או שלישי, האם נחשוש שמן נגיע על ידי חילול יום טוב או לא? שם המסקנה להתיר. מדוע ולמה? יש לנו כאן שני צדדים. מה הסכנה הראשונה? אולי נצטרך לרחוץ את הילד. תרחץ אותו, מה יש? להרתיח מים בשבת זה איסור דאורייתא, להדליק אש ולבשל. ביום טוב, הבערת האש דרבנן. או כל איסור רחיצה ביום טוב זה דרבנן. הרי המים זה אוכל נפש. אוכל נפש מותר לבשל. מה תגיד הדבר השני? אולי יהיה לו דימום, נצטרך להסיע אותו באוטו לבית החולים. נסיעה בשבת זה דאורייתא. אבל נסיעה ברכב ביום טוב זה דרבנן. אתה רוצה לגזור שמה יקרה דבר כזה? זה גזרה לגזרה ולא גזרנה. או אתה רוצה לגזור, אולי נצטרך בשבילו תרופות. גזרה משום שחיקת סממנים. תוחן בשבת זה דאורייתא, שחיקת סממנים. אבל תוחן ביום טוב זה דרבנן, זה אוכל נפש. ממילא, שוב זה גזרה לגזרה ולא גזרנה. כך דעת רוב הפוסקים. כך פוסק גם להלכה הגאון רבי עבדאללה סומך בספרו זבחי צדק. אמנם תלמידו הגאון רבי יוסף חיים בהתחלה רצה שלא לחלק בין שבת ליום טוב, אבל במשנה האחרונה גם הרב הסכים לדברי רבו והתיר לכתחילה לגבי יום טוב. האמת שיש לנו כמה וכמה צדדים, ספקי ספקות, להתיר בשופי למול מילה שלא בזמנה בימים חמישי שישי. כי המערשם בדעת תורה בשם האחרונים מביא על פי דברי הגמרא ביבמות סמכת. מה אתה אומר? יהיה לתינוק הזה סכנה, צריך לחמם לו מים? ניחום לה אגב אימה. לפי הרשב"א אפילו על ידי ישראל מותר. לרש"י רק על ידי גוי. הוא הולך בשיטת הרשב"א, ואז הוא אומר לך, מה יהיה בעיה שהתינוק הזה יצטרך לחלל עליו שבת? אז יש עוד תינוק שמלו אותו מילה בזמנה ביום חמישי, ואז אגב אותו התינוק נעשה גם לשני. לכן המערשם לא הולך בשיטת התשבץ, המערשם רוצה להתיר גם ביום חמישי ושישי למול מילה שלא בזמנה. אנחנו לא יכולים לקבל את הרעיון הזה להלכה ולמעשה, אנחנו קיבלנו הוראות מרן ויש לנו מנהג כמרן, אבל כל זה לגבי חמישי שישי. די לך להחמיר שם, אבל לגבי ערב יום טוב, יום או ימיים לפני יום טוב, שם מרן לא דיבר כלום. בזה למה לא תעשה ספק ספקה? כלומר, הספק הראשון, אולי הילד לא יבוא לידי סכנה. ספק שני, אולי ההלכה כאשך, שחולק על מרן, כאשך ואמר שם. ספק שלישי, אפילו אם יהיה סכנה, כיוון שיש עוד ילד שמלו אותו באותו יום, באותה העיר, אז אולי ניחום לאגב ימי אפילו על ידי ישראל. אלה ספקי ספקות בדר הבנן, ולכן לצורך מצווה לא דוחים יותר את מצוות המילה, יהיה אפשר לכתחילה למול את הילד הזה יום או יומיים לפני החג, ואין איסור בדבר, לא צריך לחשוש לאיסור לגבי ערב יום טוב, יום או יומיים, רק ביום טוב עצמו כמובן צריך להחמיר בדבר במילה שלא בזמנה. אבל יום או יומיים לפני יום טוב, עד כדי כך אין לנו צורך להחמיר בדבר. כך הוא הדין גם לגבי תינוק שנולד ביום רביעי אחרי השקיעה בין השמשות. מתי מלאים אותו? שבוע הבא ביום חמישי. בין השמשות ספק יום ספק לילה, משנה אומרת שמלאים אותו ביום שלמחרת. תגיד לו, אולי זה היה יום, אם כן זה יום התשעי, זה מילה שלא בזמנה. גם פה אתה יכול להתיר בשופי. יש לך גם פה את כל הספקי ספקות שאמרנו, ואתה מוסיף עליהם עוד ספק נוסף, אולי בין השמשות לילה, וזה היום השמיני. ולכן, ספק אם יהיה חילול שבת, לא יכול לעקור לך את מצוות המילה שהיא ספק יום השמיני, אולי זה הזמן שלו. ולכן בזה אין צד לדחות. כך הוא הדין, ילד שנולד יום חמישי אחרי שקיעת החמה. שוב, אתה מל אותו ביום שישי. אתה לא אומר, אולי זה מילה שלא בזמנה ועשו למול ביום שישי. לא, אתה לא חושש. האמת הוא שלגבי יום שישי יש מחלוקת. לפי דעת התשבט, רק ביום חמישי אסור, שישי מותר. טעמו ונימוקו, הוא אומר לך, ביום חמישי יש לך יום השלישי בדיוק יוצא שבת, ויום השלישי ביותם כואבים. אבל אם אתה מל אותו ביום שישי, יום השלישי יוצא ביום ראשון ולכן הוא מתיר. אבל דעת רוב הפוסקים להחמיר גם ביום שישי וכך ההלכה. מה תאמר אם כן, למה שני בני יעקב חיכו עד היום השלישי ביותם כואבים? למה לא שחטו אותם ביום השני? מה, שהיה מצווה לא משהנם? מתרץ דעת זקנים מבעלי התוספות, הוא אומר, הייתה עיר גדולה ולא מלו כולם ביום הראשון. היו צריכים רק ביומיים לגמור, גמרו ביום השני את המילה, אז ביום השלישי אפשר היה לבוא ולשחוט ויבואו על העיר בטח, בטחו בכוחו של זקן. הם גם לא פחדו מנקמה. כמו שאומר הכלי יקר, הם בעורמה אמרו להם לעשות את העצה הזו שימולו. כולם יהיו, יעשו גיור, יעשו ברית מילה, ואז הכנעני לא יבוא לנקום, גם יהודי הפקר. ואז באו על העיר בטח. אני קורא סימן רש ממחת, סעיף ב', הדה אין מפליגים בספינה פחות משלושה ימים קודם השבת, הטעם משום עונג שבת, שכל שלושה ימים הראשונים יש להם צער ובלבול, ודווקא למפליגים בימים המלוחים, אבל בנהרות אין שום צער למפליגים בהם, לפיכך מותר להפליג בהם ואפילו בערב שבת, והוא שלא יהיה ידוע לנו שאין בעומקם עשרה טפחים. אבל במקום שידוע לנו שמקרקע הספינה לקרקע הנהר פחות מעשרה טפחים, אסור לצאת חוץ לתחום משום איסור תחומים. דין זה שהגמרא בשבת יוטט אמרה שאסור להפליג בספינה בימים חמישי שישי, יש בו כמה טעמים בראשונים, ויש נפקא מינה גדולה בין הטעמים. לפי דעת רבנו חננאל, ההסבר לאיסור זה הוא משום איסור תחומין. התורה אמרה, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו. וכאן למדנו שאסור לאדם לצאת מחוץ לעיר י"ב מיל. תסר מיל זה דאורייתא, 2,000 אמה מיל אחד זה דרבנן. מצד איסור תחומין אין היתר לנסוע באונייה. טעם שני, כתבו הריף, הראש והרמב"ן, משום שהאדם הזה כשנוסע ביום חמישי הוא יודע מראש שעל ידי זה הוא יבטל מצוות עונג שבת. מדוע ולמה יבטל? כי האדם הזה יוצא לים, האוויר שם לח, ולא רק לח אלא גם בים מלוח מזג האוויר שונה, בפרט אם יש גם גלים סוערים, ואז האונייה יעלו שמיים ירדו תהומות. זה גורם לאדם בחילות, הקאות, סיבובי ראש, והאדם הזה לא ירגיש טוב. אם הוא יצא ביום חמישי או ביום שישי, בוודאי שגם ביום שבת הוא ירגיש לא טוב. במקום להנות מהשבת, במקום עונג שבת, הוא ירגיש גרוע מאוד. ואסור לאדם לגרום מעיקרה דבר כזה שלא יהיה לו עונג שבת. ולכן חכמנו גזרו ואמרו, אל תצא ביום ראשון או שני, ביום חמישי או שישי. אבל אם הוא יוצא ביום ראשון, אין את הבעיה הזו. יצא ביום ראשון, אז הוא לא מרגיש טוב, ראשון, שני, שלישי, מגיע השבת, הוא כבר יתרגל. אחרי שלושה ימים הגוף יתרגל, ואז הוא לא מרגיש שום צער כלל בעיקר. ולכן יש את ההגבלה לימים חמישי, שישי, אבל בימים ראשון, שני, שלישי, יהיה מותר לגמרי. טעם נוסף, אומר רבנו זרחיה הלוי, בעל המאור, האדם הזה יודע מראש שאם יגיע יום שבת, הספנים, המלאכים האלה לא יעצרו את האונייה, בפרט אם תהיה רוח שערה, יצטרכו לחלל שבת. נמצא שהאדם הזה מתנה לעקור את יום השבת מעיקרו, מביא את עצמו למצב של סכנה, ולכן הדבר אסור. טעם נוסף שכתב רב היי גאון, אדם שנוסע באונייה, יש חשש, גזרה שמא יעשה חבית של שייטין, לכן אסור לאדם לשחות ולשוט על פני המים, כך הוא הדין בסירה או באונייה. תאמר, אם כך, למה אתה אוסר ביום חמישי? למה אם הוא נסע ביום ראשון והנסיעה נמשכת גם בשבת, למה שמה אין את הגזרה שיעשה חבית של שייטין? הטעם הוא, כאן ביום ראשון כשמתחילים את הנסיעה מתחילים לדאוג לכל הדברים, דואגים לדבר הראשון והשני, ואם צריך לעשות חבית של שייטין עושים את זה כבר בימים הראשונים. מגיע שבת, בשבת הוא לא יעשה שום דבר כלל ועיקר, ולכן שם לא גזרו חכמנו כלל ועיקר. אבל אם זה חמישי או שישי, שם עדיין קיימת הגזרה. הרמב"ן אומר גם כן, משום שאמירה לגוי שבות, וכאן כל מה שהם עושים כאילו עושים בשבילו, ולכן יהיה הדבר אסור. אמרנו טעמים רבים ויש נפקא מינה גדולה בין הטעמים, והיא אדם שצריך לעבור ניתוח שאין בו סכנה, כגון אדם שצריך לעבור ניתוח קוסמטי, ניתוח שבר, פרוסטט וכיוצא בזה. הדוגמה הזו היא הנפקא מינה בין הטעמים. אם זה סיכון גדול לדחות את הניתוח, כגון האדם הזה בר מינן, צריך לעבור ניתוח להוציא מגופו גידול סרטני, ניתוחי לב, וכן זה הדרך, דברים כאלה, הזמינו אותו ביום חמישי שיבוא לעבור ניתוח, לא יכול לומר, אני אחכה עד יום ראשון. מי אומר שביום ראשון יהיה אפשר להציל את המצב? אולי יהיה מאוחר מדי. או בר מינן, תאונות דרכים, חיוצא בזה, צריכים מיד לנתח, אי אפשר לחכות. אבל יש סוג אחר של ניתוחים. כמו שאמרתי, ניתוח קוסמטי, דבר כזה, אם לא תעשה ביום חמישי, אפשר לעשות בעוד שבוע או בעוד חודש. שום סכנה אין אם תחכה. כגון, האדם הזה יש לו אף ארוך, וזה לא נח לו, לא רוצה להישאר עם האף הארוך. פעם היה צריך להישאר עם האף הזה עד 120. היום לא, היום אפשר לחתוך לו קצת, יש ניתוח קוסמטי, מועדים, מסדרים את זה כדי שיהיה האף פחות ארוך. לכן כעצו בזה, יש אנשים עם צלקת מסוימת, או בגלל קביעה או דבר אחר. פעם היה כל החיים נשאר עם הצלקת הזו, היום לא. היום מקלפים לו איזה חתיכת עור מהירך למעלה, מורידים ומורחים לו שם, משתילים לו את זה, ואחרי כמה ימים האדם הזה, ברוך השם, נראה יפה, חוזר ליופי הראשון שלו. גם אצל גברים יש את זה וגם אצל נשים. אולי אצל נשים קצת יותר, אבל זה דבר מצוי. אז אם הגברת הזו הוזמנה לניתוח אף ביום חמישי, מה יקרה אם היא תדחה את זה שלושה ימים? מיום חמישי עד יום ראשון. החתן יחכה לה. ולכן לחיי גוונה, ודאי שאין מקום להתיר. יש איסור לעשות ניתוח כזה. גם בניתוח שבר. קורה לפעמים שהאדם הזה קיבל התקף. ואז צריך לנתח מיד, לפעמים זה יכול להיות אפילו סכנה. אבל ברוב המקרים, האדם הזה יודע שיש לו בעיה, ולא רוצה להגיע למצב של התקף, אז הוא הולך נרשם לניתוח. שולחים לו מברק, תבוא מחרתיים ביום חמישי, תבוא לעשות את הניתוח. לא כדאי. מיד יטלפן להם, יודע להם אני לא אבוא, אני רוצה לדחות את הניתוח ליום ראשון. יש אנשים זקנים לא עלינו שיש להם הפרעות בדרכי השתן. סתימה, יש להם איזה יבלת בדרכי השתן, צריכים לעבור ניתוח, זה נקרא בשם פרוסטט. שוב, אם האדם הזה יתחד עוד 3 ימים, מה יכול להיות? כמה שנים הוא סובל מזה? יסבול עוד יומיים 3. וכן כיוצא בהם. יש 10 ומאות ניתוחים קלים מאוד שמתוכננים ואפשר לדחות אותם. תחשוב שיש שביתה של רופאים, שיש שביתה של אחיות, מה היית עושה? היית מחכה? תחכה גם בחיי גוונה. אמנם, לא כל הטעמים שאמרתי שייכים בזה. אם אתה מחפש מקור מהגמרא, לומר לו אסור, מניין לך שאסור, תבדוק כאן בהלכה הזו בשבת יוטט. לפי הטעם הראשון שאמרתי, שכל האיסור הוא משום תחומין, פה לא שייך עניין של תחומין. או הגזרה של רב היי גאון, שיעשה חבית של שייטים, גם כן פה זה לא שייך בעניין הניתוח. אבל, אם אתה בודק את זה עם הטעמים האחרים, זה כן שייך. כגון, הטעם שאמרו, הריף, הראש והרמב״ם, שעל ידי זה הוא מבטל מצוות עונג שבת. גם פה שייך הדבר הזה. אדם שעובר ניתוח ביום חמישי או ביום שישי, אז הוא לא נעשה בריא אחרי 5 דקות, אלא הכאבים נמשכים אחרי 2 ו-3. איך אומרים הרופאים? הסכין תמיד כואב. תמיד כשאדם עובר ניתוח, יש אחרי זה כאבים. זו תופעה שאין להימלט ממנה כמעט. ממילא, האדם הזה מביא את עצמו בידיים למצב כזה שיהיה לו ייסורים ביום שבת. אנחנו יושבים, אוכלים את החמין ונהנים, שרים פזמונים, וזה מסכן מתייסר בייסורים קשים ומרים. בשביל מה לך? תעשה את הניתוח ביום ראשון, עד שבת יגמרו כל הצרות, כל הכאבים האלה. אז לפי הטעם הזה, יש לנו מקור ללמוד זה מזה. גם הטעם שאומר רבנו זרחיה הלוי, מדוע ולמה אסרנו לנסוע באונייה בימים חמישי או שישי? משום שהוא מתנה לעקור לחלל את השבת. גם פה האדם הזה, כשמסכים להיות מנותח בימים חמישי או שישי, הרי הוא כאילו עוקר בידיים את השבת. האדם הזה נשאר בבית החולים. למה משאירים אותו? זה בית הבראה שם? לא. אלא הוא נמצא במעקב אחרי הניתוח. רוצים לדעת אם חלילה יש לו זיהום או אין זיהום. אם הפצע מתחיל להתאחות או לא. לצורך זה הם צריכים כמה וכמה סוגי בדיקות. א', דבר ראשון, בכל כמה שעות, באחות או אח, באים מודדים לו לחץ דם. מודדים לו חום. בדיקות מעבדה, בדיקת דם, בדיקת שתן, וכן זה הדרך. וכל זה, הרופא רואה את הלחץ דם, ורושמים מיד, כתיבה בשבת, יישאו בין התורה. או כששולחים למעבדה, צריכים להפעיל את המכונות, כדי שהמכונה תראה להם בדיוק מה קורה עם האדם הזה. צריכים להחליף לו תחבושות. ושוב, כל הדברים האלה כרוכים במלאכות דאורייתא. אם זה מלאכת מבעיר, מחבא, או כל מיני דברים אחרים. אז למה לך לעשות את זה ביום חמישי? תעשה את זה ביום ראשון. יום ראשון בשבוע התחיל העניין, עד שמגיע יום שבת, ברוך השם הוא כבר עברי. ולכן בכל הדברים הללו, עצה טובה כמשמע לן, מן הראוי שהאנשים האלה ידחו את הניתוח עד לאחר השבת, אבל לא יעשו ניתוחים כאלה ביום השבת בשום אופן. מרן, התייחס לטעמים והביא כאן את הטעם של הריף הראש והרמב״ם בגלל צער בלבול ועל ידי זה מבטלים עונג שבת ממילא כל שכן בדוגמה של ניתוח שהצער כאן הרבה יותר מאשר אדם נמצא על האונייה אבל מרן סובר גם את הטעם של הרזה כמו שאומר המגן אברהם לקמן מוכיח את זה מדברי מרן לסעיף ד' גם בירו דעה בבדק הבית בסימן רסה מחבט שהעתיק מרן את דברי התשבט שאוסר למול גר מילה שלא בזמנה בימים חמישי שישי למה? התשבט התבסס על דברי הרזה שאני מתנה לעקור את השבת אם כן מרן סובר גם את הטעם השני פה יש לך את שני הדברים גם יחד גם זה וגם זה ולכן המסקנה היא אומרים לאדם הזה אדוני לא תהה כזאת בישראל אין לך היתר לבוא ולעשות את הניתוח באותם הימים וכאורה אם אני רוצה ללמוד את זה מדברי התשבט הרי הזכרנו אמש שלא כולם מודים לדברי התשבט. השח, המגן אברהם, הרבה מהפוסקים חלקו על התשבט ואמרו שמותר למול מילה שלא בזמנה ביום חמישי או ביום שישי. אם כן, תעשה חלוקה. אנחנו הספרדים קיבלנו הוראות מרן, מרן פסק כהתשבט שלא מלים מילה שלא בזמנה ביום חמישי או שישי. לנו אם כן, אסור לעשות ניתוחים ביום חמישי או ביום שישי. אבל אם יבוא אשכנזי וישאל שאלה כזו, לכאורה תאמר לו, בשבילו מותר. הם נוהגים כדברי השח, הם נוהגים למול מילה שלא בזמנה ביום חמישי. אם כן, אם החולה הזה אשכנזי, גם המנתח במקרה הוא אשכנזי, הוא לא ספרדי, אם כן תגיד שיהיה מותר לך אורה. אין הדבר כך. גם הליבה דאשך והמגן אברהם, יש מקום להחמיר בדבר. מה ההבדל? שם הסבירו רבנו זלמן בשם המגן אברהם והאחרונים, יש מצווה לעשות מיד את המילה. אין מעבירים על המצוות. מצווה באה לידך, אל תחמיצנה. למה תחכה עם המילה הזו עד יום ראשון? תעשה את זה מיד ביום חמישי. ואם אין איסור, כמו שאמר השך, ממילא יש גם מצווה. אבל פה, איזה מצווה יש לעשות ניתוח, ניתוח שבר או ניתוח אף, לעשות את זה ביום חמישי? תדחה את זה ביום ראשון. פה שאין מצווה, לבדי כולי עלמא צריכים לחשוש שמא ייגרם חלילה חילולי שבת כתוצאה מזה, ולכן אין צעד להקל גם לאחינו האשכנזים. זאת מאוד. הרי בדוגמה שדיברנו כאן לגבי עונייה, המדובר שהמלאכים והספנים, קציני הים האלה, הם גויים. אני נוסע בעונייה של גויים, ולכן היה יותר בשופי. אני נוסע איתו, אין בעיה. אבל כאן בדוגמה הזו, מי אלה שיבואו למדוד את החום? האחות הזו יהודיה. הרופא שבא לטפל, האח, כולם יהודים. והרי אני מכשיל אותם. אני מסייע ידי עוברי עבירה. הגמרא במסכת מכות בדף כף, הגמרא אומרת שם, לא רק אם האדם בעצמו הולך ומוריד את הפאות, עובר על הלב, לא תקיפו פאת ראשיכם. אלא, אפילו אם אני הולך לספר, הוא עושה לי את זה. לוקח מכונת גילוח ומגלח לי את הפאות לגמרי. יש גם איסור למקיף וגם לניקף. אני מסייע, מסייע יש בו ממש. התעס המגן אברהם לשאר האחרונים, למדו מהלב לא תקיפו שם לגבי דיני שבת. מהתז משמע שזה איסור דאורייתא כשהאדם הזה מסייע. כשהרופא אומר צריך בדיקת דם, איך עושים בדיקת דם? הוא מושיט להם את היד כדי שיעשו את הבדיקה הזו. וכן על זה הדרך. כל דבר ודבר החולה הזה מסייע באדם, והוא מסייע באדם גם לחלל את השבת. ולכן בחיי גוונה, אין לנו צד להקל לא לספרדים ולא לאשכנזים. התועדים שמסייע ידי עוברי עבירה זה דברי מרם, וכי מישהו חולק על זה. המחלוקת אם זה דאורייתא או דרבנן. מהתז משמע דאורייתא, מהחכם צבי משמע דרבנן. אבל כולם יודעים שיש בזה איסור משום מסייע ידי עוברי עבירה. ולכן פסקו גדולי האחרונים להחמיר בדבר. האדמור בחב"ד יש לו תשובות בספר יגדיל תורה. ושם הוא כותב את ההלכה הזו להחמיר, לא רק לדידן, אלא גם לדידהו. גם כן הוא מחמיר ואוסר בדבר. הוא מוסיף עוד נקודה, עוד הערה. מי נמצא בבתי חולים ביום שבת? בדרך כלל, הרופאים הטובים, הפרופסורים, יוצאים בשבת לחופש. הולכים, לא נשארים. את מי משאירים שם תורן? אלה שהם באים ללמוד, הסטאג'רים האלה, הם שנמצאים שם ביום שבת. יגידו לך, אתה רוצה להסתפר אצל הספר הזה? הוא עכשיו מתחיל ללמוד את המקצוע. אתה מוכן שהראש שלך יהיה שפה ניסיון, שהספר הזה ילמד, אני אשמח, אבל לא על הראש שלי. אולי יספר אותי עקום, יעשה לי את הבלוריד, צד ימין יהיה קצוץ הרבה, צד שמאל. האדם לא רוצה את זה, קל וחומר על הגוף שלו. הסטאג'ר הזה ילמד על הגוף שלי, אני אמסור את החיים שלי בידו. אז איזה אדם ילך ויעשה דברים כאלה, יעשה ניתוח באותם הימים שהוא יודע מראש שגורלו יהיה יום שישי בצהריים, כל הפרופסורים נעלמים, כל הרופאים הטובים אינם, נמצאים שם הצלעה והנידחה, הם מביאים שם הכל צרוע וכל זהב, שהוא יעשה לך את התורנות. תעשה את זה ביום ראשון. ביום ראשון עד יום שישי בעזרת השם תהיה בריא, יטפלו בו הרופאים הטובים ביותר. ולכן אין צעד להקל בדבר הזה כלל. אמנם, לגבי הדין הקודם, היינו, מילה שלא בזמנה, הגאון רבי עבדאללה סומך בספרו זבחי צדק ועוד רבים מגדולי האחרונים מחלקים ואומרים מה שאמר התשבץ שאסור למול מילה שלו בזמנה זה לגבי ערב שבת אבל לא לגבי ערב יום טוב. למה? אותם הטעמים והגזרות שגזרת בערב שבת לא שייכים ביום טוב. הגזרה הראשונה אמרנו מניין שמרחיצים את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת שנאמר והיא ביום השלישי ביותם כהנים. אז יש מקום לגזור שיצטרך לרחוץ את הקטן הזה, ואז אני עובר על הבערה בשבת ובישול המים בשבת. ביום טוב אין איסור מהתורה להבעיר. ביום טוב אין איסור מהתורה לבשל מים, מותר לבשל מים, יש לך אוכל נפש מתוך. אם כן, זה דרבנן, גזרה לגזרה, לא גזרנן. מה אתה אומר? אולי יצטרכו לשחוק לו סממנים. בשבת אוכל אסור מהתורה, יש מקום לגזור. יום טוב, הרי מלך אוכל מהתורה ביום טוב מותרת, זה אוכל נפש. מתוך, מותר גם שלא לצורך. לכן אתה גוזר גזרה שמה, שמה יהיה איסור דרבנן, זה גזרה לגזרה, לא גזרנן. מה אתה אומר? אולי יהיה לילד הזה דימום, נצטרך לקחת אותו מיד לבית החולים. מה, תסיע אותו באוטו? נסיעה באוטו בשבת מהתורה. אבל נסיעה, צצת האש ביום טוב, זה רק לרבנן. אז שוב זה גזרה לגזרה בכל הדוגמאות האלה. לכן המסקנה היא להתיר. אמנם הגאון רבי יוסף חיים ברב פעלים לא רצה להסכים לזה, אבל במשנה האחרונה מסקנת הרב שבערב יום טוב מותר. וכך המסקנה, כך דעת רוב הפוסקים. ויש לנו כאן כמה צדדים להתיר בשופי, יש לנו כאן כמה ספקות. אולי הילד לא יגיע לידי סכנה, אולי ההלכה כאשך שאפילו ביום חמישי בערב שבת מותר, אולי ביום טוב אין את הגזרות. יש לנו כמה ספקות בדרבנן, ולכן אם זה יום או יומיים לפני יום טוב יכולים להתיר. אבל פה לגבי ניתוח, לא, בניתוח גם בערב יום טוב, יום או יומיים קודם, הדבר אסור. ראיה לדבר, המגן אברהם והאחרונים כתבו כאן לגבי דין נסיעה, שגם יום או יומיים לפני יום טוב גם כן הדבר אסור. למה? מה אם מסכמינה בחילול שבת או חילול יום טוב? יצטרכו לעשות מלאכות בגלל פיקוח נפש, פה אסור מהתורה ושם אסור מהתורה. אם כן, גם לגבי ניתוח, מה אני חושש? שיצטרכו לרשום את הלחץ דם והמדחום. לכתוב ביום טוב זה איסור מן התורה, זה כמו בשבת, וכן על זה הדרך. גם בחילולי שבת אחרים, לקיחת דם וכיוצא בזה, כל הבדיקות הללו צריכים להפעיל מכשירים שיש בהם איסורי דאורייתא, ולכן פה זה הרבה יותר חמור מאשר לעניין השני. כל שכן שאתה עוקר שמחת יום טוב, כמו שאסור לעקור עונג שבת, אסור גם לעקור עונג יום טוב, שני הטעמים שווים זה וזה, ולכן אין מקום לבוא ולהקל לגבי ערב חג. הזמינו אותו יום אחד לפני חג השבועות או יום אחד לפני ראש השנה, שיבוא יעשה את הניתוח. תגיד להם, לא חביבי, לא תהיה כזאת בישראל, אני דוחה את זה עד סום גדוליה, אני אבוא אחרי ראש השנה, אבל יום או יומיים לפני שבת, יום או יומיים לפני יום טוב, שניהם שווים באיסור זה, אין הבדל ביניהם. בכל זה יש צעד להחמיר ולאסור בכל תוקף. מה תאמר? טוב, אני אתחכם ואני אביא מוהל אשכנזי, אני לא אביא מוהל ספרדי כדי לא להסתבך. אבל אם הילד יהיה חולה, מי ייקח אותו לבית החולים? המוהל? המוהל הלך לדרכו, אתה תיקח אותו. והרי בשוגג הגמרא אומרת בקדושין מ"ב, יש שליח לדבר עבירה. כל שכן שהמוהל הזה הוחזק, הוחזק שלוש פעמים, שעושה מילה שלא בזמנה ביום חמישי. והרמ"א אומר בחושן משפט שיש שליח לדבר עבירה כשהוא הוחזק לעשות את זה יותר משלושה פעמים. לכן אם אמרנו שמילה שלא בזמנה אסור לעשותה, בין על ידי ספרדי בין על ידי אשכנזי. קל וחומר כאן, אין שום נפקא מינה אם יהיה המוהל הזה ספרדי, אשכנזי, המנתח הזה ספרדי, אשכנזי, אין שום נפקא מינה, בכל מקרה הדבר אסור. הוא הדין גם רופא שיניים שבא ושואל, אני עושה עקירות שיניים, אני עושה ניתוחי לסת וכן על זה הדרך, למתי אתכנן את הניתוחים האלה? רופא השמיים כזה אומרים לו, אתה מתכנן את הכל הימים ראשון, שני, שלישי, רביעי. אלא בימים חמישי שישי תתכנן את העבודה, שם אתה עושה דברים קלים יותר. סתימת שורש, דברים כאלה קלים, תתכנן את העבודה ליום חמישי או שישי. אם עושים סתימת שורש ביום חמישי, אחרי כמה שעות האדם הזה הברי ברוך השם, כבר לא מרגיש שום כאב, בדרך כלל 99% מהמקרים הכל בסדר. אבל שאין כן לגבי ניתוחים, או נאמר לגבי עקירת שן, לפעמים השן הזו כבר רקובה, כולה מחוררת, מפוררת, ואי אפשר לעקור אותה בצורה רגילה. יש לפעמים שהשן במצב טוב, הרופא תופס בצבת, בפלייר, במשיכה אחת, עקר את הכל. ולא צריך, לא צפרים ולא כלום. שם את האלכוהול, שם את מה שצריך, אחרי כמה שעות המקום עברי, בפרט אם זה אדם צעיר לימים, אז המקום יתרפא בתוך כמה שעות. ואז מגיע השבת, הוא יכול לאכול ולשתות וליהנות. אבל כשהשן כולה מפוררת, הוא צריך לקחת הסכין, לפתוח ולחתוך, כדי להוציא את כל חלקי השן, שלא יישאר אפילו משהו, שלא יגרום מוגלה. ואחרי שגמר את כל הניתוח הזה, צריך לתפור. והתפירות האלה עד שיתאחו, בינתיים יורד דם ויורד מוגלה וכו', שוב, זה כאבים. אז למה יזמין את האדם הזה ליום חמישי? תגיד לו, אתה מוזמן ליום ראשון. בכל ניתוחים מעין אלה, מן הראוי שיתחה אותם ליום ראשון. רק דברים קלים שבקלים, טיפולים קלים, יתכנן אותם לימים חמישי ושישי. זה מה שמדריכים את האדם הזה שהוא ירא שמיים, שכך ינהג בקליניקה שלו, כדי שלא יבוא לידי ספק לאיסורים שאמרנו. אלא שכל זה מדובר במצב רגיל. אבל יש מקרה יוצא מן הכלל, שיכולים להתיר את כל הדברים הללו גם ביום חמישי או שישי. הרב אוירבך אומר, אם האדם הזה סובל מאוד, כגון, יש ניתוח פרוסטט שאמרתי קודם שצריך לדחות אותו ליום ראשון. זה יכול להיות בחולה רגיל, אבל לפעמים החולה הזה כבר סובל יותר מדי. יש שם סתימה, כיס השתן כולו צובר הרבה שתן, ולכן האדם הזה כל 10 דקות צריך להשתין. אין לו חיים, לא יום ולא לילה. לא יכול לישון בלילה. מתנמנם 5 דקות, פתאום מתעורר, צריך לרוץ מיד השירותים. זה משגע מצב כזה. אז איך האדם הזה יחכה עד יום ראשון? אתה חושב שאם יעשו לו ניתוח, אתה דואג לעונג שבת. והאדם הזה, מה יהיה בשבת הזאת? אתה חושב שיהיה לו גן עדן? יהיה לו גיהינה גיהינה ממצרות האלה. בזה לא מנעים בעדו, אפילו ביום חמישי, חולה כזה מותר. וכן זה הדרך, אם הסבל הוא נורא, כי גדל הכאב מאוד, זה משהו אחר. אני מדבר שהדבר עוד בגדר נסבל. כמו שאמרתי קודם, ניתוח קוסמטי. אז יעבור עוד שבת אחת עם האף הארוך הזה, מה יכול להיות? שום דבר לא ימשיך לחיות על מי מנוחות. וכן זה הדרך, בניתוח שבר. הוא לא ירים ביום שבת שום מסע, ולא יכאב לו, ולא יהיה לו שום בעיה. לכן בזה כדאי לדחות. אבל כשהסבל הוא נורא וכן כיוצא בזה, אז בזה אני מסכים שאפילו בימים חמישי ושישי יש צד להקל בדבר שיעבור את הניתוח, ואין איסור בדבר כלל ועיקר. יהי רצון שלא נזדקק לשאלות האלה. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך.